בקיצור, סדרה משעממת. כאילו אם בנילס הם הצליחו לקחת סדרת טבע ולהפוך אותה למעניינת, אז כאן הם לקחו סדרה על אנשים.
כן.
ילד שהולך, רץ, פק 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 רץ, ולא קורה שם כלום. יש לך, כן.
תכלס רוב, חלק גדול מהסדרה, זה על ילד
שרץ.
שרץ ועושה דברים בעיר.
כן.
ואימא שלו לא פה, ינחה.
איזה פסה.
והוא עצוב, ואח שלו נהג קטר, ואבא שלו מובטל ודיכאוני.
והדוד שלו
מתבטל. הוא יעקב. הסבא שלו הוא יעקב.
סבא שלו יעקב, ודוד שלו שותה.
שיקור.
שיקור ומחליף עבודה כרוני.
כן, עד לפרק 14 זה מה שקורה בסדרה. אתה ידעת, אני לא זכרתי את זה ככה.
אנחנו מה, אנחנו התחלנו כאילו?
כאילו, יצא מגניב בזרימה, אז לא יודע.
כן, מעולה.
אני אשאיר את זה. אתה ידעת ש... אני זכרתי שאימא של מרקו עוזבת, ואז היא, כאילו בפרק שאחר כך מרקו אומר לא
ורץ אחריה
דרך האוקיינוס ומוצא אותה. זה לא מה שקורה.
אני התחלתי את הסדרה וראיתי פרק וזה לא קרה עדיין, וראיתי עוד פרק וזה לא קרה עדיין, ואז ראיתי עוד פרק שלישי שליאור אמר לי לראות וזה לא קרה עדיין. ואז ראיתי פרק רביעי, ראיתי אותו בדאבל טיים. פק 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 פק, פתאום הרגליים שרצות על הרצפה, נהפך לסאונד הכי מספק בסדרה הזאת.
כן.
לא, גם יש סאונד של פתיחה של החלונות. לא, עם כזה קלק קלק כזה.
אה, נכון, כי זה עץ.
וואו, איזה כיף. ולא קורה כלום. לא קורה שום דבר, הוא ממלא, לי במים,
ועולה במדרגות ומכין פסטה. כי אין להם ברז בבית? כי זה נורא ישן.
כן, בטח.
לא היה להם ברז בבית, יש בער ברחוב.
וגם אין להם קירה. יש להם קירה מאוד משוכללת, קירה כזה של עץ. אין להם...
קיצור, זה ממש ישן. זה לא משהו שילדים יכולים להזדהות איתו בעצם. כן.
כן.
אז זה...
הולך עם גופיית סבא מכה.
ממש.
היי, אני ליאור.
ואני אהרון.
ואנחנו עושים ריוואץ' ל-90s. בכל פרק נדבר על סדרה אחרת שאני גדלתי עליה.
ואני רואה לראשונה בתור אדם מבוגר יחסית.
יחסית. ביחד ננסה לברר מה לעזאזל ראינו בתור ילדים. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נביא משהו לשתות ואז נתחיל.
יאללה. لا 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 لا
ايش شي رصوف ذا
بالي لفكوت ממש ولي لا تصورت السدره
ولي انا لو يريت ذا بخلال
لרוב شזה عصو
انت بتودا ش لشير ذا يومي لي مخرات كشينو يلديم هيا لזה ام ام هو يورد لخوف بؤت بكوف
ما
ممتين لمنا لا لا سدره اميتي
اه اوكي السدره
كي يعقوب שלו هو سوخر سميم كذا وزي انا ورا ادجي ونورا مضحك لشيرت ذا كي ده لو سدره الكوف شو سوخر سميم ده سدره ليلد
اه مضحكوا لي
اي هيا لنا ادج هيا لنا كان ده سدره ليلد שמאבדת אימה שלו כשהיא עדיין חיה וזה טרגי בטירוף. אז אנחנו מדברים היום על הלב או מרקו, כמו שאנחנו מכירים את זה. מי אמר?
אני חיפשתי את הסדרה, חיפשתי מרקו, ולא מצאתי סדרה.
כן.
וחיפשתי עוד פעם, כתבתי, אולי כתבתי את זה לא נכון, כתבתי את זה עם קוף במקום עם קוף, ולא מצאתי את הסדרה. ואז חיפשתי בגוגל, ואז כתוב מרקו, הלב. הלב, מה זה הלב? אתה יודע מה זה הלב?
מה זה הלב?
הלב זה ספר. של ילד שכותב על... הקורות אותו,
כן.
במהלך שנת לימודים,
כן,
באיטליה, בבית ספר. מרקו, לעומת
כן.
זאת, זה סיפור קצר, מתוך כמה סיפורים קצרים שקורים במהלך הספר, שהמורה מספרת להם בבית ספר.
זאת אומרת שזה אפילו לא אחד מהילדים בכיתה שלו.
לא, זה ספר, זה סיפור קצר, בתוך הספר, בתוך סדרת סיפורים קצרים שמופיעים שם, בוא נשחיל פה איזה עוד סיפורים קצרים, כי יש לי איזה חתכת עלילה, אבל לא ממש, אין לי כוח לכתוב איזה סיפור.
שמרקו הוא איזה אנקדוטה חמודה, בתוך הסיפור הזה, שהחליטו להפוך לסדרה. שזה...
וכשאתה מותח דבר כל כך, כל כך, אני לא יודע, אני הרגשתי שהיה כאן הרבה יותר מדי ילד רץ.
כן. בסופו של דבר, המתיחה הזאת הפכה גם לזה שהסדרה הזאת הפכה להיות כל כך קשה לצפייה, גם בגלל שזה באמת נראה שמתחו את זה יותר מדי, וגם בגלל שכל פרק קורה שם משהו קשה אחר. זו סדרה מאוד יפה, עם הרבה לב, כן? אגב, כתוב הלב בתחילה של כל שיר, לא כתוב מרקו, אז למה לא קראנו לזה הלב? אני לא יודע, קראנו לזה מרקו, כי נילס, כי פינוקיו, אוקיי? מאוד כן. הגיוני. כי מומינים, כן? אז הלב, או מרקו, היא סדרת אנימה יפנית משנת 1976, זה ממש ישן, ההורים שלנו כאילו גדלו על זה. בארץ היא הופצה בשנת 1983.
קצת פחות ההורים שלנו גדלו על זה.
תלוי ההורים של מי, כן. גדלו על זה בתור גדולים יותר מאשר מה שאני גדלתי על זה.
באופן כללי, גדולים גדלו על סדרות טלוויזיה באותה מידה, כי זה מה שהיה.
זה מה שהיה לראות בטלוויזיה.
יש לך מסך אחד בבית.
כן,
אז רואים את זה. או שתלך תקרא ספר בחדר.
אז את הסדרה ביים איסאו טאקהטה. אני מקווה שאני קורא את זה טוב, זה הכי יפני שיהיה לי. מי שהפיק בין השאר את קבר הגחליליות, שהוא אחד מסרטי האנימה הכי מוערכים אי פעם, סרט אנטי מלחמתי, ומאוד מאוד מאוד מוערך, עבד יחד איתו האנימטור היאו מיאזאקי.
שהוא האהוב עליי בעולם בערך.
כן, הוא המייסד של אולפני ג'יבלי, לימים נאסה. מה שהופך אותו לבערך הוולט דיסני של עולם האנימה, אני מקווה שאני לא פוגע באנשים שאוהבים אנימה, אבל זה מה שאני רואה את ג'יבלי בתור הקרם דה לה קרם של הדבר הזה. שזה בעצם יוצר סדרות שהן הולסום לכל המשפחה, אמנם סופר מפחידות, אבל...
אבל סטודיו ג'יבלי זה אחד
סטודיו מדהים.
הדברים היפים שיש בעולם.
אז בעצם מדובר בעבודות המוקדמות של אנשים שהפכו לאגדות בתחומם, כן? זה פשוט... תחילת הדרך שלהם, ככה הם התחילו מסדרה מדהימה כמו הלב. הסדרה מבוססת, כמו שאמרנו, על ספר בעל אותו שם, הלב, מ-1866, זה כאילו תקופות שאני מלמדת עליהם בתולדות המוזיקה.
86, אבל כן, זה לא הופך את זה ליותר טוב.
זה ממש, ממש מזמן. נכתב על ידי הסופר האיטלקי אדמונדו דה אמיציס. כן, אמרנו שאיטלקים, אז עושים את התנועה הזאת עם היד, אדמונדו דה אמיציס, ואז רואים שזה השם איטלקי. כמו כל הספרים לילדים שנכתבו באותה תקופה, גם הלב היא כמובן ספר חינוכי, שנועד לוודא שכל הילדים האיטלקיים יהיו טובים, אוהבים את המשפחה שלהם, ואיטלקים פטריוטים.
אגב, איטלקים פטריוטים, כן. הם לא היו נאצים?
הם היו קצת נאצים. אז הלב בעצם חיזקה את הלב של הילדים האיטלקיים הפשיסטים.
כן.
בהרבה מובנים, אני חושב שגם בארץ, כשדחפו את הספר הזה, אז מאוד העריכו את הפטריוטיות שיש. כן. כי גם אנחנו פטריוטים, בוא נגיד את האמת, אנחנו צריכים להיות ציונים, ולאהוב את המדינה, ומי שיורד מהארץ, נו, 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 נו. אז אני חושב שזה דיבר גם מאוד לישראלים, יכול להיות שזה חלק מהסיבה שהסדרה הזאת הפכה להיט כזה מטורף בישראל, לא כולם הכירו את פינוקיו, לא כולם הכירו את זה, אבל מרקו, מרקו, כולם מכירים את מרקו.
גם הספר הוא תורגם עשרות פעמים, נראה לי, לעברית.
כן, כי הוא ישן, אז יש המון חידושים.
גם המון חידושים, אבל לא כל ספר ישן מחדשים כל כך הרבה פעמים. כמו שאתה אומר, הפטריוטיות הזאת שרצו להחדיר בנוער הישראלי, מאוד מאוד השפיע על זה, לדעתי.
עכשיו, הספר, כמו שאמרנו, לא מדבר על מרקו, הוא מדבר על ילד אחר שקוראים לו אנריקו, והמורה או המורה מספרים על סיפור שקוראים לו מהפנינים עד האנדים, שזה שמות של רכסי הרים, רכס הרים באיטליה עד רכס הרים בדרום אמריקה, שזה המסע שמרקו עובר. בוא תנסה רגע לתאר לי, לפי מה שאתה רואה בסדרה, את המראה החיצוני של מרקו, איך הוא נראה? איך הייתם תאר אותו, בכמה מילים?
מה, מהסדרה?
כן.
ילד גוץ, שחור. שמנמן שיער.
שחור שיער, שמנמן.
מסתובב עם גופיית סבא מכה.
ורץ.
ורץ, רץ המון.
יש לו עיגולים קטנים כאלה לחיים שגורמים לו לראות אפילו יותר חמוד ומסכן. כן. אבל בספר, כן. מרקו מתואר בתור בלונדיני גבוה עם אף נשרי. הוא לא אף אחד מהדברים האלה בסדרה, למה? אני לא יודע, אבל כן. אז מה שקורה בספר זה ש... הסיפור המקורי מאוד מאוד קצר, אמא של מרקו נוסעת, והוא נוסע אחריה, והוא מוצא אותה, וזה נגמר.
ייי.
אבל הסדרה החליטה לקחת את הסיפור הזה צעד אחד קדימה, והיא יצרה לצופים הצעירים, ויה דה לה רוזה קשה מאוד לצפייה, כמובן שגם קופיפו, שזה כמו קופיקו, זה מאוד מלבל אותי, ועוד ילד שיש קופיפו וקופיקו, ואני גם קראתי צ'יפופו, שזה מה שהיה לפני שהיה קופיקו, כאילו
בחול.
בינים. זה היה מאוד מבלבל, מלא קופים עם מלא שמות חמודים, אז קופיקו לא קיים, קופיפו, סליחה, אתה רואה, הוא לא קיים בספר המקורי, הוא קיים אך ורק בסדרה, כי סדרה יפנית חייבת, הגיבור חייב שיהיה לו סיידקיק חיה, אחרת זה לא עובר מסך בעצם בתקופה ההיא. אז אנחנו נמשיך לדבר על מרקו אחרי החסות. הפרק משודר בחסות, פפינו, תיאטרון הבובות הנודד של המשפחה האהובה, עם השירים האהובים, קוף על חבל, יש לו שכל, וגם קוף על חבל, יש לו שכל, הוא שר, וגם קוף על חבל, זה השיר היחיד שלהם, בקיצור. עכשיו, בכל מקום, רוצו לראות, או שתשבו, הם כבר יגיעו אליכם בשלב כלשהו, כן? פפינו ולהקתו, הלהקה הנודדת. תודה לכם על החסות הזאת, אוקיי?
אנחנו רוצים אולי לעשות חסות של הלחם של מרקו אולי?
הלחם של מרקו, לחם טעים, פריך, מזין.
לא נגמר.
לא נגמר אף פעם. הלחם שיקח אותך מאיטליה לארגנטינה, במהירות הבזק, ייתן לך כוח על אנושי, גם לילדים בני 13.
במהירות הבזק, אם מהירות הבזק הייתה לוקחת חודשיים.
כן, נכון. אז גם בנינס וגם במרקו, יש דברים משותפים, אמרנו. יש 52 פרקים. אז בחופש גדול, כמה ימים של צפייה יש? כאילו, יש טלוויזיה מראשון עד חמישי, בשישי היו סדרות בערבית, בערוץ אחד. כן, יום שישי זה היה סדרות בערבית, אז אם במקרה היה לנו
כדי
חופש...
כדי שאנשים שישבו ושילכו למטבח לעבוד? או...
אני לא יודע, אבל זה מה שהיה. היה סדרות בערבית ביום שישי. ובעצם זה משאיר לך... פחות או יותר 40 פלוס מינוס ימים של לצפות במרקו ובנילס ובפינוקיו ובמונים ובכל השאר. זה לא מספיק ימים, כי הסדרות האלה היו 52 פרקים. אתה היית מגיע עד סוף החופש הגדול, ואתה לא היית רואה שמרקו פוגש את אמא שלו, כי התחילה שנת הלימודים ואתה כבר לא יכול לרבוץ כל היום מול הטלוויזיה. אז אני הרבה פעמים חוויתי את מרקו בתור משהו מאוד מתסכל, כי אין איזשהו קטרזיס בסוף של מציאה. זה פשוט נגמר יום אחד בזה שהוא עדיין מחפש את אמא שלו, כי הלכתי לבית ספר. כן? אז...
וזה כל הזמן היה בשעות הבית ספר, מתי זה היה משודר?
זה היה משודר בבקרים.
בבקרים?
עכשיו, אחר כך, כשהתחילה שנת הלימודים, אני לא יודע אם הם המשיכו לשדר את זה בבקרים, כי מי יראה את זה? אז מה, הם הפסיקו לשדר? אני לא יודע. אבל אנחנו היינו רואים תוכניות טלוויזיה בבוקר. היו גם תוכניות טלוויזיה שהיו משודרות אחרי הצהריים, כמו דיג'ימון, נגיד, שתמיד הייתה משודרת ב-4, ותמיד היינו רואים, ולא היה לנו שום בעיה של חופש גדול. אבל מרקו התחילה ב-10 בבוקר הרבה פעמים. כאילו, אלה השעות שהיינו רואים, והיינו יושבים ורואים סדרה, ועוד סדרה, ועוד סדרה, ועוד סדרה.
יופי של חופש גדול.
כן, ממש ככה. אז היינו חווים מכל סדרה את האקספוזיציה, את הסיבוך, את ה-C, וזהו, והתחילה שנת הלימודים. אז אני לא ראיתי הרבה מאוד פעמים את מרקו מתאחד עם אמא שלו, זה היה מבחינתי כמו הפרק האחרון של המומינים, זה אגדה כזה, זה לא קורה, ולא ראיתי את נילס חוזר הביתה, או את פינוקי הופך לילד אמיתי, ראיתי בערך פעם אחת באמת כל אחד מהפרקים האלה, ברמה כזאת. עכשיו, הסדרה הזאת גורמת לך לרצות להפסיק לראות אותה ברגע שהיא מתחילה, כי השיר הזה, זה שיר פתיחה הכי עצוב שיש.
עם גם ויז'ואל שבא לך לבכות.
ויז'ואל של עצב.
אתה מתחיל את הסדרה עצוב לי, לא כיף לי.
כמו הים, מה קורה? מה קורה בלב הים? ליבו של מרקו גואה בו, הוא יורד לחוף, יורד לחוף, מביט למרחק, כי אמו שלו שם במרחקים, והלב רוצה את אמא. אני כאילו, אני באמת, רק מלהגיד את הטקסט הזה, אז הדופק שלי עולה, ונהיה לי כאילו לח בעיניים. וכל הוויז'ואל זה מרקו עם עיניים נוצצות ופרצוף תמים. אמא, אני רוצה את אמא. כאילו, אין מישהו בעולם בערך שלא יכול להזדהות עם המטרה של הגיבור של הסיפור הזה. כן? זאת אומרת, זה באמת מדבר לכולם. כולם אוהבים את אמא שלהם. ולא כולם היו הולכים לבד לארגנטינה כדי למצוא את אמא שלהם.
אל תנסו את זה בבית, ילדים.
לא, אם אמא שלכם נוסעת לארגנטינה, תתנו לה. אל תעלו כנושא הסמוי על אף ספינה.
או מטוס.
או כן, זה פחות טוב. אז זה, זה, זה פשוט דמעות, אני לא האמנתי, אני ראיתי את הסדרה הזאת, אבל ראיתי את הפרק הראשון עם השיר פתיחה, וכן, ולחלוחית התגנבה לעיניי, וזה היה ממש...
ואז זה משתנה השיר פתיחה באמצע שלו.
פתאום
כאילו זה, יש את המסע, אתה מרגיש את המסע.
כן.
יש לך ספוילר בעצם לסדרה בשיר פתיחה.
כן, כל השיר פתיחה מורכב מסצנות שיקרו בהמשך, ואז פתאום, זה היה בשיר פתיחה, זה, זה, ראיתי את זה בשיר פתיחה, אני מכיר את הסצנה
הזאת. ואז אנחנו עוברים גם לסאונד שהוא יותר של סוף המסע.
כן, זה בעצם מתחיל מאוד איטלקי כזה, עם עם מנדולינות וכאלה, ואז פתאום זה עובר למשהו שבאמת מרגיש כמו חלילי פן וכאלה של דרום אמריקה, שזה עיבוד מאוד מאוד יפה ומאוד מרגש. שר את זה אילנית, שוב, זה אי-ליסטרית בתקופה ההיא, זאת אומרת, מהבמות הכי גדולות, קדם אירוויזיונים והכל, היא באה לאולפנים לשיר את השיר היפה הזה. אילנית שר הרבה מאוד שירי פתיחה, והקול שלה באמת מדהים, היא חלק מהסיבה שהשיר הזה גורם לך לבכות. אז הסדרות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן בעצם, הן דרמות לילדים. למה אני אומר שהן דרמות לילדים? כי זה לא, מרקו, אתה לא צוחק הרבה במרקו, נכון? מה אתה כן? אתה או כאילו, או איזה יופי, או שאתה כאילו מת לבכות. עכשיו איך עושים דרמה לילדים? ילדים... לא כל כך מעניין אותם...
סיפורי אהבה למיניהם.
כן, כאילו, אוי, היא בגדה בי, אוי, אני רוצה אותה, אבל היא מישהו אחר, או יש איזה מלחמה, או... לא, מה זה, לא יזיז להם.
הם רוצים את אמא.
כן, ילדים יכולים להזדהות עם זה, ילד אומר לעצמו, בונה, אם אמא שלי הייתה נוסעת ככה וככה, הוא יכול באמת לשים את עצמו בנעליים המרופתות של מרקו, כן? אז...
קווי עץ, לא?
לא, זה נילס. נילס עם קווי עץ, ומרקו עם... נרקוס עם נעליים בלויות בסופו של דבר.
בכל זאת יש לו בסדרה סאונד של פק 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 פק.
כן, זה סאונד אוטומטי, היפנים יושבים באולפן, הילד רץ, טיק 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 טיק, יאללה. כן, אז אני תמיד, כשמרקו, בסוף הסדרה, ספוילר, מגלה שאימא שלו נוטה למות.
מה?
סליחה, שיט. אז זה, זה ממש זעזע אותי. אני כל, היו לי תמיד בתור ילד, היו לי חלומות שאימא שלי מתה, הרבה.
אוי, לא.
כן, בכל מיני סיטואציות, חלמתי והרבה מאוד בגרים התעוררתי ואמרתי, אוי, איזה מזל, אימא שלי חיה. אבל אני חושב, שוב, אם אנחנו מדברים על המומינים בתור החלום הקולקטיבי של שנות ה-90, אני בטוח שהרבה ילדים חלמו על זה שאימא שלהם נוסעת לארגנטינה ומתה.
מתה בארגנטינה?
או שהחמור שלהם, חמוריקו מת, זה גם משהו ש... טראומה מאוד מאוד חזקה של ילד שנות ה-90, יחד עם המוות של מופסה והשקיעה של הסוס במסע שאינו נגמר. אז אנחנו באיטליה, כן? עד עכשיו היינו בפינלנד, היינו שוב פעם באיטליה עם פינוקיו, למרות שאני לא חושב שפינוקיו מוגדר איטלקי, כאילו אנחנו לא מדברים על זה שהוא איטלקי בסדרה.
פינוקיו הוא פשוט האווירה שם היא כזה של מקום, למרות שאין שם אווירה של מסביב כל כך, כן, יש...
נכון.
בפינוקיו רוב הסדרה ממוקדת ממש מסביב לפריים קטן של דמויות.
אתה חושב ששמשון ויובב הם איטלקים?
שמשון ויובב?
וניקנור?
לא, טוב, שולמית בטוח לא.
לא, היא לא. היא פולניה שולמית, לדעתי. אז כן.
זה לא בסדרה הזאת, אנחנו חוזרים לסדרה שלנו, קדימה.
אז אנחנו באיטליה, וזה מאוד מאוד ברור, בגלל שלכולם יש שמות איטלקיים, נכון? יש מרקו, ויש טוניו.
פפינו.
פפינו.
יעקב. לא ברור מאיפה הגיע פתאום.
סבא יעקב.
סבא יעקב.
למה לא קוראים לו ג'קובו, או לא יודע איך שלא אומרים באיטלקית. כן, מעניין. סבא יעקב. סבא יעקב, זה לא סבא יעקב, סבא יעקב.
יעקב.
אז המון דמויות, ולכולם יש את השמות המצחיקים האלה, בתור ילד כל השמות נשמעו לי מצחיקים, כמעט לכל הגברים יש שפם, אולי זה איטלקי, וכל האנשים הם ממות כאלה מגודלות, אני מאוד אהבתי את זה.
וכולם עם חלונות פתוחים כאלה, תריסים פתוחים לרווחה וצועקים אחד לשני מהחלונות, זה נהדר.
היי, מה קורה? היי, אולי תביא לי...
מרקו, תרים לי את הזה, כן.
אין בעיה, אני מיד אביא לך, כן. מרקו הוא נער שליחויות כאילו מטורף, אני חושב שאם הוא היה משקיע בזה...
עם תודעת שליחות מטורפת, תודעת עבודה...
יש איזה קטע שהוא נכנס לבית, והוא אומר לו, אתה רוצה לשתות משהו? לא, אדוני, בבקשה תחתום על הקבלה. אולי בכל זאת תישאר. תחתום על הקבלה שלי, אדוני. ילד, אתה לא רוצה לאכול? קבלה, תודה, ביי. הוא ממש רוצה לעבוד, הוא ילד, מה זה חרוץ? וזה, אני חושב, כן, מה אתה חושב?
כל החריצות שלו, אני חושב שהיא באה מזה שבתחילת הסדרה הוא לאו דווקא כזה חרוץ, הוא חרוץ, אבל, הוא לא, יותר מזה, הוא לא קם בבוקר. הוא לא קם בבוקר, הוא בהתחלה עצלן. ואז אמא שלו הולכת, מהרגע הזה, הוא נעשה מורכוהוליק, הוא משקיע את עצמו בעבודה, כדי לשכוח מזה שאימא שלו.
כן.
לא בדיוק לשכוח, הוא פשוט יודע, אימא הלכה כדי להשיג כסף, אני אשיג מספיק כסף, כדי שאימא תחזור הביתה. ולא תמות, הוא לא אומר את זה.
אני חייב להגיד לך שאני בתור ילד, באיזשהו שלב בילדות שלי, הייתי בטוח שההורים שלי נורא נורא עניים, הם לא, הם היו מעמד בינוני כזה, אבל הייתי בטוח שהם עניים, אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו, כל כסף שאני אקבל דמי חנוכה, או דמי פורים, אז אני אשמור חלק מהכסף הזה, ואם יבוא יום שהם יצטרכו, אז אני אתן להם את הכסף הזה, כן? בשאר הכסף הזה הייתי קונה לעצמי כל מיני דברים, אבל הייתי שומר בצד קצת, וגם התחלתי לאסוף פחיות, ואמרתי יום אחד, אני אקח את כל הפחיות האלה, וזה יהיה פיקדון, והפיקדון הזה בעצם יציל את המשפחה
היה
שלי.
היה פעם איזו סדרת ספרים כזאת, על ילדים שאוספים פיקדון.
יכול להיות. זוכר. אז זה, ככה אני מאוד מאוד הזדהיתי עם מרקו, כי אני חושב, הוא באמת מונע מתוך חרדה קיומית כלכלית.
כן.
כי אבא שלו מובטל, אתה יודע, אבא שלו כל הזמן מדבר על זה, התחלתי עבודה חדשה, זה ממש נשמע כמו, כן, אני בין עבודות עכשיו, אז אני זה. אבא שלו נראה, מה זה רציני? הוא נראה כמו ראש ממשלה, או כמו איזה מנהל בנק, לא יודע, אבל הוא מנהל מרפאה, כן. ולא כל כך מצליחה עדיין. אז בעצם מה שקורה זה שצריך לשלוח את אימא לארגנטינה. עכשיו, בפרק הראשון, אנחנו לא יודעים כלום, וגם מרקו לא יודע כלום. אז יש הרבה מאוד סיטואציות לא ברורות. כשאתה הולך לראות סרט בקולנוע בתור מבוגר, אז אתה רואה טריילר, ואתה רואה טיזר, ואתה רואה זה, ואתה יודע על מה הסרט מדבר. כן, אתה רואה את ההתחלה, ואתה רואה את הקרבות, ואולי גם חלקים מהסיום, בלי לגלות את הסיום כמובן, אבל אנחנו מגיעים לפעם ראשונה שאנחנו רואים את הלב, בלי לדעת למה כשאימא של מרקו מחבקת אותו, אז היא מסיתה מבט עצוב הצידה. ולמה כולם כזה, אוי מרקו, הוא לא יודע.
כן, הסדרה התחילה, וכאילו כל הפרק הראשון הייתי
בדיכאון.
בדיכאון מוחלט של כזה.
אבל אתה ידעת מה קורה בסיפור, נכון?
אני ידעתי, אבל לא ידעתי מתי זה קורה ומה הוא אמור לדעת. ואולי בכלל מדובר על מחלה קשה, כי בסוף אני, כי אני יודע שבסוף ובסוף היא חולה, אז אולי מדובר על זה שהיא חולה במחלה קשה ונוסעת מעבר לים בגלל המחלה.
כן.
למה הם עצובים כל כך?
אם אני לא הייתי יודע על מה הסדרה, והייתי רואה את זה בתום מבוגר פעם ראשונה, הייתי בטוח שכאילו מה הסוד זה ש... טוב, אמא הולכת למות.
כן.
ככה זה נראה. זה לא שהיא הולכת לארגנטינה לעבוד, אלא היא לא תחזור יותר לעולם. ככה זה ממש מרגיש. אז זה בעצם... בפעם השנייה שאתה רואה את זה, אז אתה יותר מבין, יותר קולט מה הסיטואציה, כן? אבל בפעם הראשונה זה מאוד מבלבל. כולם כזה... ורק בסוף הפרק, יו, איזה דחיינים. הם אומרים כזה, חיכינו יותר מדי זמן, כן, יום לפני, למה אתם לא מספרים שבועיים מראש?
ובאה השכנה החטטנית
ומגלה ברגע האחרון.
אחרי שהם בנו כזה את כל הקרקע כדי לספר לו.
הם באמת חסרי אחריות, זה כאילו, טוב, מי יספר לו? אני לא אספר לו, חשבתי שאתה תספר לו. אף אחד לא מספר, טוב שהם לא לקחו אותו לנמל, וואי.
שומע,
שכחנו לספר.
עולה לשם, ביי.
מה? כן. ומרקו נכנס לאיזשהו כיפאון מטורף, והוא כאילו עומד שם על הנמל, יש להם איזה יום כיפי כזה לפני, הם נפרדים, הוא לא יודע שהם נפרדים, הוא חושב שאתם, יואו, איזה משפחה מאושרת ומלבובשת יש לי, הוא לא יודע.
זהו, יש שם עוד איזה סצנה שתומכת בזה שהאימא עומדת לתמוד, זה שאת... הם פה רואים שם איזה שואלה, ששומרת על השואל הקטן שלה.
כן.
ואז האח שלו אומר לו, כן.
אמא תמיד שומרת על הילדים שלה.
גם כשהיא פצועה. אוקיי, אמא שלו פצועה כנראה.
משהו הולך לקרות. כן, זה פורשדווינג מאוד גדול לסוף הסדרה. כן. אז לא שמישהו זוכר, או לא שמישהו בכלל מקדיש לזה מחשבה בתור ילד, אבל בשביל זה אתה פה. אז יש להם יום כיף אחרון, בסוף היום הזה עולמו של מרקו חרב עליו, ולמחרת הם מגיעים לנמל, ואימא שלו אומרת לו, מרקו, אני הולכת, תיתן לי חיבוק, ומרקו כאילו מת, הוא מת מבפנים, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ואז היא אומרת לו, לא תיתן לי חיבוק, ואז הוא
פרצוף
למטה, והיא תופסת אותו, ומחבקת אותו חיבוק כזה של מאמה איטלקיה, והיא עולה על האונייה, מפליגה, ואז פתאום סנאפ, משהו נפתח במוח של מרקו, הוא מתחיל לרוץ, כמעט מת.
הוא מתרסק שם על...
הוא נופל, ואימא שלו רואה את זה בספינה, אוי, 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 הלך לי הילד, הלך לי הילד, אוקיי, אוי. והוא רץ ומתרסק, ונופל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
אימא, מרקו, אימא, מרקו, אימא, מרקו, אימא, מרקו. וזה לא נגמר, זה לא נגמר.
הנמלה, זה לא נגמר, הוא פשוט רץ. וזה גם פורשדווינג מאוד גדול, כי זה מה שהוא עושה הלאה בכל הסדרה. רץ ונופל וצועק אימא. והספינה מתרחקת, ואז הוא אומר לעצמו, אוף, למה לא נפרדתי כמו שצריך? כאילו הוא אומר לעצמו בלב, כי הוא פתאום יצא מהכיפאון הזה. וככה בעצם נגמר הפרק, ההתחלה של הסדרה. כן? קרה משהו מאוד מאוד גדול. עכשיו זה מרגיש באמת כאילו, עכשיו יוצא נרפתקה, כי זה מה שקורה בנילס. בנילס קורה איזה משהו, ותק, אנחנו כבר בדרך. והסדרה הזאת לא עושה את זה.
לא קורה שם כלום.
זה סדרה למבוגרים, זה שובר שורות לילדים. זה מתניע כל כך, כל כך לאט.
בוא תספר לי, מה השם של הפרק השני נגיד?
השם של הפרק השני,
כן.
זה מרקו מוצא עבודה.
זה הפרק השני. אז מה קורה בפרק השני?
מרקו מאבד את מקום עבודתו.
מרקו מוצא עבודה, זה פרק שבו מרקו מוצא עבודה.
כן, זה מה שקורה בפרק.
פרק שקוראים לו מרקו מוצא את אמא שלו, זה מרקו מוצא את אמא שלו.
כן, זה כאילו...
שבפרק, יש פרקים באמצע שקוראים להם מרקו הולך?
לא, אבל יש כל מיני פרקים שמתארים משהו שאתה לא לגמרי יכול להבין, אבל הפרקים האלה מתארים בדיוק את מה שיהיה בפרק, זה כאילו שובר שורות נגיד, אז יהיה כתוב לי, וולט מת בסוף. זה כאילו ספוילר בכותרת לפרק, גם בפרקים האחרונים, אז יש הפרק האחד לפני האחרון זה, עוד מאמץ אחד, מרקו. זה שני פרקים לפני הסוף. עוד מאמץ אחרון. והפרק האחד לפני האחרון זה אמא שוב מחייכת. עכשיו, אם חששתי לרגע שאמא שלו תמות, והייתי נורא במתח לקראת סוף הפרק, אני כבר לא, כי היא מחייכת. אז היא כנראה חיה. מה עשיתם? יכולתם לתת שם אחר לדבר הזה, ולא עשיתם את זה. בושה. Yeah. עכשיו, צריך לדבר רגע על אנחנו עד עכשיו ראינו סדרות עם תקציב של דיבוב מאוד מאוד נמוך. זאת אומרת שהמפיקים הם מפיקים די עלומי שם, ואין הרבה מדבבים, אז אנחנו עובדים בעצם עם מה שיש, וכל מדבב עושה מיליון קולות. גם במרקו זה קורה. העניין הוא שבמרקו יש 100 מיליון קולות, כי יש אין סוף דמויות שבאות רק לפעם אחת. אבל הקאסט הרבה יותר מרשים. בקאסט אין לנו רק 6 מדובבים, 3 בנים ו3 בנות, 3 קולות גברים ו3 קולות נשים, יש טיפה יותר. הקולות, בדרך כלל יש 2 שקופיות בסוף של הקולות של האנשים.
ואז יש שקופיות של אורח כאילו?
כן. ועכשיו יש לנו 3 שקופיות, זאת אומרת שיש בערך 9 מדובבים, יש פה הרבה מדובבים, כן? תקציב מפואר. שמות גדולים יותר מהשמות שאנחנו רגילים לראות, יש פה את זהריר החריפאי שהייתה שחקנית רצינית, אריאל פורמן שאנחנו מכירים אותו בתור זאוס, אבא של הרקולס,
וואלה.
מדבב פה, מדבב בסדרה לילדים, זה כאילו, זה קלאסה.
זה די גם... ג'וב, הוא פשוט יכול פרק אחרי פרק.
נכון.
אמא! אמא, מה התפקיד שלך בפרק הזה? אתה אומר אמא.
אוקיי. כן, יש פה גם את יפה גבאי, שהפכה להיות מגה סלב בזכות הקול של מרקו. זה מדהים, זה לא ילד, זה אישה מבוגרת שעושה את הקול הזה.
על מי הם עובדים?
כן, נכון, זה אגדה, אני לא מאמין בזה.
לא, על מי הם עובדים עם הקולות האלה? זה קולות של אישה.
כן, אבל אני גדלתי על זה בתור קול של ילד. זה מה שחשבתי. ושפריר זכאי, שפריר זכאי, המדבבת הגדולה של אולפני דיסני בישראל, כן, שדיבבה את כל הסרטים הגדולים של דיסני, זה לא נכון להגיד, אולפני דיסני ישראל, לא משנה, היא זו שהפיקה ותרגמה, והייתה מפיקת הדיבוב של הסדרה, ואפשר לראות ולשמוע את האיכות בעצם שיש פה. זה סדרה שמדובבת ברמה יותר גבוהה, יותר מושקעת. גם השקעה בטקסט, גם השקעה בקולות שונים, גם השקעה בהגשה, בהכל. הרגיש כמו משהו יותר רציני משאר הסדרות, בטח יותר מפינוקיו, כן? אבל גם יותר ממומינים ויותר מנילס. זה עדיין לא עוזר לנו שיש כל כך הרבה מדבבים, בגלל שבאמת יש אין סוף דמויות. אז יש בערך, בפרק אחד, אריאל פורמן עושה בערך 5 גברים שונים, משנה להם קצת את הכל, אבל זה עדיין, זה הקולות הגבריים, כן? ושפריר הזכאי עושה עוד שלוש דמויות נשיות, לדוגמה. אז זה מתחיל, אמרנו, בסי, כן? יש לנו סיבוך נורא נורא מהר, אקספוזיציה, סיבוך, ואז כאילו, אוקיי, מה עכשיו?
עכשיו מרקו עכשיו... ממהר לדואר, ממהר כן. להספיק את כל הדואר, וזה הפרק.
כן.
זה, הוא רץ, 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 רץ בין, בין, בין אנשים ומחלק להם דואר, זה פרק שלם.
בפרק 14, זה הפרק שבו מרקו עולה על הספינה.
אני חיכיתי לזה, אני צפיתי אקסטרה פרקים ממה שחשבתי לצפות.
כן.
ולא הגעתי לזה. צפיתי בדאבל טיים ולא הגעתי לזה. ומרקו לא יוצא לחפש את אמא שלו.
מרקו פוצח בקריירה של טירוף, אגב, הוא מתרוצץ כל הזמן. זה כמו, הוא פשוט רץ ממקום למקום, הוא כמו טום קרוז קטן כזה, שרץ כל הזמן, זה מה שהוא עושה, הוא רץ לבשל, ואז הוא רץ לעשות קניות, לא הפוך, ואז הוא רץ לעבודה שלו, ואז הוא רץ לחלק את כל המכתבים, ואז הוא רץ כדי להיפגש עם אבא שלו ועם טוניו, והוא כל הזמן רץ, והוא עדיין קצת שמנמן, כי לא הייתי מצפה שהוא יוריד קצת במשקל, אבל לא, או שהוא נורא חסון, אולי זה הסיפור, זה מה שקורה פה, הוא בכושר לא נורמלי, כאילו, בטח לא לילד בן 13. אז אני באמת זכרתי שעל הפרק הראשון היא נעלמת, ובפרק השני הוא כבר בארגנטינה. בפועל מה שקורה זה שיש תהליך מאוד מאוד ארוך. בפרק שאחרי שאימא נוסעת, אז מרקו, הוא השלים עם זה. הוא כאילו עושה את התהליך ההפוך שאנשים עושים באובדן או באבל. בדרך כלל יש כעס והכחשה ותתתתתתה, ובסוף יש השלמה. אבל מרקו קודם כל משלים, הוא קם בבוקר והוא מנשק את התמונה של אימא. אימא, אני אוהב אותך, בלה 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 בלה. וממשיך בחייו, כאילו הכל קול.
לי זה לא הרגיש, לי זה פשוט הרגיש שזה שהוא מנשק את התמונה של אימא שלו, כנראה עבר זמן.
עבר קצת זמן מאז, אז, כן. אז הוא ישלים.
אז כנראה היה שם תהליך שהוא עבר, זה מה שלי.
יכול להיות. אז בעצם קורה פה מצב הפוך, זאת אומרת, בהתחלה יש איזושהי, או שבאמת קרה מה שאתה אומר, או שיש פה, כי בגלל שהוא ילד טוב, צריך לדבר גם על זה. כן.
הוא ילד מדהים, זה ילד
אנחנו ראינו עכשיו
הכי טוב בעולם.
מה ראינו? ראינו פינוקיו.
פיכס, ילד רע.
נילס.
ילד נוראי.
נורא. ומומין שהוא כאילו בסדר.
וכל האנשים מסביבו יש שם סניף ומאי.
כן, מוקף בחבורה מפוקפקת.
כן.
ומרקו הוא הבן אדם הכי טהור שדרך על הפלנטה הזאת. הוא כן. כאילו טוב מדי. הוא כאילו, אני בטוח שהוא גם טוב בבית ספר, אנחנו לא כל כך רואים מהציונים שלו, אבל הוא טוב.
הוא הולך להיות רופא, כנראה הוא טוב בבית ספר גם.
כן, כנראה. הוא חרוץ, והוא טוב לב, והוא רוצה לעזור תמיד, והוא מחייך לכולם.
וכל המוכרים חולים עליו, כן. ואף אחד לא מפקפק בזה שהוא אמין, וילד מדהים.
כן, אז בעצם
מגן על ילדים אחרים מפני הבריונים
נכון,
של הבית ספר.
לא שהוא כזה בריון, אבל הוא לא, חייב
אבל
לעזור.
אבל הוא חייב לעזור.
כן, אז המסע שהוא עושה הוא בעצם קצת הפוך מהמסע המקובל, הוא קודם כל משלים. קודם כל, קיבלתי מכה, לא נורא, בסדר, אני אמשיך. קודם כל משלים עם המצב. אחרי זה, הוא כאילו יורד גם עם העבודה, וזה, אתה יודע, ילד בן 13 מאבד את העבודה שלו, מי לא יתמודד עם זה בחיים, זה ממוטט אותך, אני זוכר אותי בתור ילד בן 13 מובטל, ואני לא ידעתי מה
לעשות עם החיים.
וואו, מאיפה נביא אוכל? הידרדרתי לגמרי. אז הוא בעצם עובר חזרה במסלול ההפוך, של דיכאון, ובסופו של דבר הוא גם מגיע למצב של כעס. הוא אומר לעצמו, אני חייב ללכת ולסדר את המצב, כי המכתבים מפסיקים להגיע. מה שקורה זה שהם מקבלים מכתבים, הם שומעים מאנה, אמא של מרקו, שהכל בסדר, שולחת להם כסף, כן, זה קצת כמו עובדים זרים מתאילנד, שבאים לישראל, הם שולחים כסף הביתה, אז אותו דבר, רק שבארגנטינה. הכסף שהיא שולחת זה דרך הספינה, כן, זה הדואר בעצם, הספינה מגיעה מארגנטינה, לקוחת עליה אנשים ומביאה דואר מארגנטינה לאיטליה. באיזשהו שלב המכתבים מפסיקים להגיע. והם אומרים לעצמם, יכול להיות שמשהו רע קרה. היא לא עונה למכתבים שלנו, מה יכול להיות? ואז זה השלב שבו מרקו עושה בעצם את התהליך של ההפוך ממה שראינו עד עכשיו, מילד רע שמנסה להיות ילד טוב, הוא הופך להיות ילד מורד או ילד רע.
כן. שהוא פתאום בורח מהבית? הוא בורח מהבית בכלל?
כן, הוא בורח מהבית בהתחלה. אני הייתי בהלם כשראיתי את זה עכשיו. אני הייתי חייב לראות מתי הוא עוזב כבר, כי אמרתי, זה לא יכול להיות. כל כך הרבה פרקים. בדקתי, 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 המשכתי קדימה, רציתי לראות מתי קורה הפרק שבו הוא עוזב. אוקיי? זה קורה כמובן בפרק 14. יש פה השוואה עוד פעם בין מרקו לנילס. נילס עושה תהליך שגורם לו להפוך מילד זבל לילד טוב כמו מרקו, אבל מרקו הוא ילד טוב. הוא כבר כאילו הדמות הזאת המושלמת שילדים צריכים להתחנך להיות כמוה. וכשילד רואה את זה, אז זה כאילו, וואו, אני רוצה להיות כמו מרקו, אני רוצה להיות חרוץ, ושכולם יגידו איזה ילד טוב אני. אבל אז מרקו עושה את התהליך ההפוך. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה המסר של הסדרה. המסר של הסדרה זה לא תהיה ילד טוב, הכל יהיה בסדר, כי מרקו היה ילד טוב ולא הכל היה בסדר, זה לא עזר לו. המסר של הסדרה היא, אל תהיו כמו אבא של מרקו. ואני אסביר. כי אבא של מרקו מגלם, לפחות מבחינת איך שאני רואה את זה, את שיא הקונפורמיזם. כן? איבדתי את העבודה הקודמת שלי, אני אמצא עבודה חדשה באותו תחום, אשתי תטוס לעבוד, כי עבודה זה הדבר היחיד שחשוב, היא תלך לעבוד בארגנטינה ותביא לנו כסף עד שאני אעמוד חזרה על הרגליים, וכשהמכתבים מפסיקים להגיע, אוקיי, זה המצב, אני לא אעשה משהו בנידון.
זו, אני רציתי לדעת, באמת, כאילו יש איזו תגובה מאח שלו גם, מה, איך הם מגיבים באופן כללי, האנשים מסביב, לא רק מרקו לזה ש...
הם דואגים, אבל הם לא עושים שום דבר. זאת אומרת, הם מנסים לברר, הם בודקים וזה, אבל מה שקרה זה בעצם שאנה עובדת אצל מישהו שנקרא פרנצ'סקו מללי, כן, שזה שם איטלקי, והוא עובד בעצם בארגנטינה, והם זזים ממקום למקום, באיזשהו שלב התחלופת מכתבים נקטעת בגלל המעברי דירה שלהם. הם לא יודעים את זה, הם מנסים ליצור קשר עם כל מיני אנשים, לא מצליחים למצוא אותה. וזהו, בזה בעצם זה מסתכם. עכשיו, אם אני נשוי למישהי שהלכה לאיבוד בארגנטינה, בתקופות שבהם אין טלפון ואין לי איך ליצור את הקשר, אני לוקח תיקים ואני נוסע לחפש אותה. אבל אבא של מרקו לא עושה את זה, בגלל שגם אבא של מרקו היה ילד טוב כשהוא היה קטן. הוא היה ילד חרוץ שעובד ועושה את הדברים וזה. הוא היה בעצם, מרקו היה מוסלל להפוך להיות כמו אבא שלו. אפילו אבא שלו אומר, אני חושב שהוא יהיה רופא, כמוני, כן? אבא שלו מנהל מרפאה, אבל הוא אומר, הוא יהיה רופא. למה הוא יהיה רופא?
כי רופא זה טוב, כי רופא זה, זה, זה ככה אנשים טובים עושים.
כן, לרופא יש לב טוב, כמו למרקו, כן? רופא גם צריך ללמוד 7 שנים, אני בטוח אגב שמרקו היה יכול להיות כל מה שהוא רוצה, כי הוא כל כך חרוץ, והוא כל כך, הוא לא רואה בעיניים כאילו, אז הוא בטוח היה יכול להיות רופא, אבל כאילו המסלול חיים שלו כבר היה נתון, ובשביל להציל את אמא שלו, הוא היה חייב לצאת מהמעגל הזה של הקונפורמיזם.
באופן כללי, הקונפורמיזם שם, בבית ספר שם לדוגמה, הכל שם מאוד מאוד מתוקתק ברמות מוגזמות.
צריך לעמוד דום.
עומדים דום.
כשהמורה נכנס או שהוא יוצא?
כשהמורה נכנס. כשהמורה יוצא, עומדים דום.
המורה דום.
וכשהמורה יוצא, אחרי שהמורה יוצא, מותר לזוז מהכיסאות.
טורף. אתה מורה בבית ספר, נכון?
זה נראה ככה בדיוק, ככה בבית ספר שלי. אני נכנס כולם בדום, מתוח, לא.
בבית ספר שלי, אני הרבה פעמים...
כיסאות עפים באוויר כשאני נכנס.
אני הרבה פעמים אומר, מוצא את עצמי אומר לילד, אבל למה שברת את הכיסא? כאילו, מה גרם לך לשבור את הכיסא הזה? למה? או למה ציירת ציורים גסים על השולחן? בוא תמחק את זה, כן? אז לא, זה לא, הילדים של ישראל 2023 הם לא הילדים של איטליה 1886.
יש שם תרבות מדהימה של כולם.
כולם מיושרים, אני חושב.
מיושרים לחלוטין.
כן.
כנראה הרביצו להם עם סרגל לחלקם.
אני די בטוח שכן. עכשיו, מרקו צריך להגיד, אני אח בחור, סבבה? אז אח בחור מצופה ממנו קודם כל לעבוד דוגמה לאחים שלו, ואין לי כל כך סיי, אני לא יכול להגיד, אני עכשיו אהיה ילד רע, ואז האחים שלי ילמדו ממני איך להיות ילד רע, זה לא קורה. אני חייב להיות טיק טוק, כן? טיפ טופ, לא טיק טוק, זה משהו אחר.
כן.
ואין לי כל כך סיי בעניין, ובדרך כלל מה שקורה, נגיד שיש 3 אחים, אז יש את האח הבחור, שהוא ככה, ויש את האח סנדוויץ', שהוא כאילו לא עושה בעיות. הוא האח הבסדר שלא דורש יותר מדי תשומת לב, ולא מצפים ממנו לו יותר מדי. ויש את האח הקטן, שהוא הנילס הולגרסון בעצם, של העולם בדרך כלל. כן? הוא מקבל את כל, את כל מה שהוא רוצה, והוא לפעמים גם, הוא בדרך כלל מפונק, ומרשים לו, כי להורים כבר אין כוח, הם חינכו כבר כמה ילדים, ואין להם כוח.
לא, הוא מרקו, הנילס, הוא הפינוקיו.
כן. אז מרקו, הוא... הוא בעצם הילד האחרון, הקטן, אבל הוא מתנהג כמו ילד סנדוויץ', כאילו אחריו אמור להיות עוד ילד. הוא מאוד מאוד self-sufficient, והוא מאוד מטפל בכל הדברים, והוא מתנהג כמו בן אדם בוגר אפילו.
בתור ילד, בגיל 10, הוא מכין את הארוחות בבית, ועושה המון.
עכשיו מעניין אותי, בגלל שטוניו זה האח הגדול שלו, לי לא היו אחים גדולים, אני לא יודע איך זה מרגיש שיש אח גדול. אתה חושב שמרקו גאה בטוניו, שהוא הולך לבית ספר לקטרים?
בטח, בטח, גם בסוף הסדרה, הוא ממש מתלהב מזה. אמא, תראי, טוניו הוא עכשיו נהג קטר וכזה.
זה כאילו לוקסוס להיות נהג קטר? אני חושב שזה כמו נהג מונית.
לא, לא. לא, זה כמו טייס.
או כמו הייטקיסט. הוא לומד הייטק, טוניו.
כן, כן, טוניו שלנו בהייטק. יש לו טסלות.
אז כן, הוא נוהג בקטר שהוא טסלה כנראה. אז באיזשהו שלב, אבא של מרקו, אחרי שמרקו הולך לישון, טוניו יושב על החלון ומנגן בגיטרה, איזה ילד מוכשר.
ואז פתאום נהרס המיקרופון.
כן, כי הוא שר, והוא שר ביפנית. אני לא יודע למה לא תרגמו את השירים לעברית, אבל בגלל שהסדרה היפנית היא ישנה בהרבה, כן, 10 שנים אפילו יותר מהסדרה הישראלית, אז הסאונד בסדרה הישראלית הוא ממש טוב, וכשאנשים שרים זה נשמע כאילו הם עוברים לשיר במיקרופון. עכשיו יש שיר אחד שתרגמו אותו לעברית, שזה קופל חבל, יש לו שכל, הוא שר ורוקד, שזה השיר של הלהקה של פפינו.
זה כי ראיתי את זה פעמיים, את השיר
כן,
הזה.
כן, כי זה שיר שחוזר לאורך הסדרה.
כמה פעמים הוא חוזר לאורך?
חוזר המון, כל פעם שרואים את המשפחה הזאת. אז
ורואים אותם הרבה?
כן, עכשיו רואים אותם כמובן בעיר שבה מרקו גדל, אבל בזמן שמרקו מטייל בעולם, הוא פוגש גם את המשפחה הזאת, בגלל שזו משפחה שהם תיאטרון עודד, אז הוא פוגש אותם בכל מיני מקומות בעולם, ומבחינתי, המשפחת פפינו, היא מסמלת את השילוב המושלם בין העולם שמרקו הגיע ממנו, שזה עולם שבו יש משפחה מלוכדת וכולם ביחד, למרות שלמשפחת פפינו אין אימא, האמא מתה, זה אבא שיש לו 3 בנות, אחת...
אני חשבתי בפרק הראשון שזאת האמא.
זה היה נורא מבלבל בתור ילד, כי היא לא, היא אישה, היא לא ילדה, אז אני חשבתי שהיא האמא שלהם, והיא באמת מתפקדת קצת כמו אמא, כי היא האחות הגדולה.
זה מה שקורה, כשכאילו האחות הגדולה היא תיקח את המקום הזה של מתפקד.
אז הם מטיילים בעולם, אין להם אמא, למרקו כן יש אמא, אבל אין לו לטייל מסביב לעולם. ואין לו לטייל מסביב לעולם, ואז הם בעצם מסמנים מבחינתו את השילוב בין שני העולמות האלה, כן? יש את העולם של משפחה מלוכדת, ויש את העולם של יש לי אמא, והמשפחה כן. שלי ביחד. אז זה ככה באמת מאוד מאוד היה לי חזק, איך הוא מסתכל על המשפחה הזאת, הוא פוגש אותם בכל מיני מקומות לאורך המסע, הוא קצת מתאהב בפיורינה, שהיא ילדה ג'ינג'ית חמודה.
אני חשבתי בסוף הסדרה שהם זוג.
הם לא זוג, הם קטנים. אבל...
הם זוג שהם קטנים, הם חברים.
כמו... מה שקורה בסוף הסדרה זה שהם הרי משפחה נודדת, הם לא נשארים באותו מקום למשך זמן.
בסוף הסדרה אבא שלהם אומר, אולי נחזור לאיטליה.
כן, אבל, ואז הם נפגשים, ואז היא אומרת, אני אכתוב לך, לא ברור איך הם יכתבו אחד לשני, הם לא יודעים לאן הם ילכו, אבל סבבה. יכול להיות שכשהם יהיו קצת יותר גדולים במרקו, העונה השנייה אולי הם יהיו זוג. הם נפגשים כל מיני פעמים, הם הופכים באיזשהו מקום להיות המשפחה החדשה של מרקו. זאת אומרת, הם מלווים אותו תקופה די ארוכה, הוא איתם. הוא נפרד מהם תמיד כשהם הולכים לאיזשהו כיוון אחר, והוא צריך להמשיך לכיוון אחר, ואז הם נפרדים, נפגשים עוד פעם. הם חוזרים באמת מאוד מאוד הרבה מאוד פעמים לאורך הסדרה הם חוזרים.
כן.
אז כשטוניו שר, אתה חושב שהוא אומר לעצמו, כשאבא שלו אומר, אני חושב שמרקו יהיה רופא. אז למה אבא של מרקו לא חושב שטוניו יכול להיות רופא? כאילו, למה...
טוניו כבר הלך למסלול כלשהו.
לטוניו יש כבר קריירה?
יש קריירה. נהג קטר, תחשוב על נהג קטר באמת קצת כמו טייס. זה הבן אדם שלוקח המון אנשים, מביא אותם ממקום למקום, יש לו אחריות מאוד כבדה, על מכונה מאוד מורכבת, שאין כמותה בכל העולם.
כן.
כאילו, מה זה אין כמותה? אין כאילו עוד מכונה יותר משוכללת ממנה. יש כמה כאלה, יש הרבה כאלה, אבל זה נחשב, השיא הטכנולוגיה, זה לא, כאילו, זה או, תחשוב, קברנית של ספינה.
כן, טיטניק.
זה הכיוון.
כן.
נהג קטר.
לגמרי. כן. יש לנו חתולה אורחת.
כן.
כן. אז בעצם זה מה שקורה, ואני נדהמתי, פשוט נדהמתי לראות מה קורה בפרק 14. מה שקורה בפרק 14, להפתעתי. אני זכרתי שמרקו מתעצבן, מה זה לא דואגים לאמא, אנחנו צריכים ללכת להציל אותה, ואז הוא פשוט עולה לספינה ובורח משם, וזה לא מה שקורה, זה באמת קורה, הוא עולה לספינה וכנוסע סמוי, ויורד גשם, והוא כאילו ממש, זה הירואי כזה, אבל למחרת מוצאים אותו, ואומרים לאבא שלו, הילד שלך עבריין עלה לספינה, זה מאוד לא מתאים למרקו, וזה בכל זאת משהו שקרה, ואבא שלו מגיע לשם, ומרקו מסביר לו, תשמע, אני חייב ללכת למצוא את אמא.
ואז מה הוא אומר?
אבא שלו אומר לו, מרקו, אני רוצה שתיסע לארגנטינה.
זה אבא מפקיר? מה זה ההפקרות הזאת?
תיסע, אתה לארגנטינה, הוא ילד בן כלום.
מה הוא אמור לעשות? איך הוא אמור להסתדר? אוקיי, הוא מצא את אמא, מה הוא אמור לעשות עכשיו?
למה שהוא ימצא את אמא שלו בכל רחבי ארגנטינה?
כי ארגנטינה זה מקום קטן, אתה נוסע, שלום, פותח טרמפ.
שלום, אני מחפש את אמא שלי, אה, היא פה, חיכה לך.
כן, הנה, ארגנטינה, שלום.
באיזה קטע, האבא הזה
כאילו פשוט... תופסים טרמפים ומגיעים לארגנטינה, אבל... שלום, לאן אתה נוסע? לארגנטינה. אבל... אני אסע איתך, לארגנטינה צפון או ארגנטינה דרום? לא, זה בסדר, זה מרחק הליכה.
אבל זה הקונפורמיזם הזה שאמרתי קודם, האבא הזה אפילו לא יבוא ויגיד לבן שלו, בשום פנים ואופן לא, תחזור הביתה, אני אלך לחפש את אמא, בסדר, ואתה תישאר פה, ותעשה מה שילד אמור לעשות, ולא תהרוג את עצמך בדרך כיף, זה מה שהיה צריך לקרות. ואבא פשוט אומר לו, בסדר, תיסע לארגנטינה, ותמצא את אמא, ותמסור דרישת שלום מאיתנו, ותוודא כאילו מה קורה איתה, ולמה היא לא עונה לטלפונים, למה היא לא עונה לוואטסאפים שאני שולח לה. ומרקו, בהסכמה הורית מלאה, נשלח לארגנטינה, עם צוות הספינה הזר לחלוטין לו, הוא הופך להיות הטבח בספינה, ומשם העניינים מתחילים להידרדר, ברגע שהוא נוחת בארגנטינה, מקייסים אותו, יש לו כסף, אבל ברגע שהוא נוחת שם, מישהו נתקע בו, ואז הוא מחפש את הארנק, לא מוצא, ואז הוא נזכר, מישהו נתקע בי, ולקח לו את הכסף, ומשם העניינים מתחילים להידרדר, מה שקורה משם, זה, שמעתי שאמא שלי הייתה במקום הזה, אני אלך לשם, שלום, אני מחפש את אנה רוסי, אני הבן שלה. אתה הבן של אנה? היי, לא פה, אחי. מה, לאן היא הלכה? היא הלכה לזה, איזה שם מונפץ כלשהו. טוב, בסדר, אני אלך לשם. תודה רבה לך, אדוני. מה המרחק? זה 400,000 קילומטר.
איזה כיף.
אני מיד רץ. יש לך כיכר לחם אולי לתדלק אותי? וזה מה שקורה מפרק 16 פחות או יותר, עד פרק 49. כן, זה מה שקורה, וכל פעם הוא מגיע לדלת, אני הבן של אנה רוסי. אז או שלא יודעים מי זאת אנה רוסי, וכאילו מעיפים אותו משם, או שאומרים לו, היא הייתה כאן והיא כבר לא כאן.
אגב, אני פתאום קלטתי עכשיו, כשאתה מדבר על זה, כל פעם שאומרים לו כזה, אומרים לו איזה משהו, הוא אומר, הוא אומר כן, אבל הוא אומר כאילו כן של סדרות יפניות. כאילו הוא אומר,
נכון, יש את התנועה הזאת, עם הראש.
כן, כן.
עם התנועה הזאת.
והם תרגמו את הכן הזה מיפנית, ולא, באופן כללי, הדיבוב של הסדרה, הוא מתייחס ליפנית, הוא לא מתייחס לזה בתור מנגינה של איטלקית.
נכון.
כל הסדרה. פתאום עכשיו אני נזכר בזה שזה מרגיש מאוד יפני ולא איטלקי.
לגמרי, כן. נכון.
הלכתי לשמוע אחרי זה את הסדרה קצת באיטלקית, הרבה יותר מספק.
זה נחמד, כן. ואני הופתעתי מאוד לשמוע שבפרק האחרון ובעוד חלק מהפרקים, שרים את השיר בלה צ'או, בלה צ'או, כן. בלה צ'או, 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 שאנחנו מכירים יותר מבית הנייר. אני לא זכרתי שהיה שם את השיר הזה, כאילו בתור ילד שהם שרו, טוב, למה שאני אזכור, זה רק שיר באיטלקית שלא ברור מה הוא, אבל כן, זה היה בעצם, זה בעצם מה שלקחתי בפרק האחרון. עכשיו, מה קורה בפרקים האחרונים? מרקו הולך, הוא כמעט מת, הוא קופה.
אני התחלתי לראות מפרק שהוא קם, מחוסה,
אוי ובוי.
בשלג,
כן.
אחרי שהייתה סופת שלגים, והוא פשוט נרדם בשלג.
כן.
הוא היה אמור למות בשלב הזה, שם הייתה אמורה להיגמר הסדרה.
כן, ולא היו מוצאים את הגופה שלו בחיים.
מרקו מת, ולא מצא את הגופה שלו.
וגם אמא שלו מתה, בגלל שהוא לא מצא אותה, ולא היה אפשר לנתח אותה. מה שקורה זה שמרקו מתעורר ליד איש זר, שנראה מה זה מפחיד, הוא עושה לו כזה, התעוררת, ואתה חושב שהוא הולך להרוג אותו עכשיו. מצאתי אותך בשלג, כמעט קפאת, תראה מה קרה לנעניים שלך, וזה קול של שודד ים שהולך להרוג אותו, אבל הוא איש טוב, וכל האנשים בסדרה הם אנשים טובים.
באתי לשאול, חוץ מהילדים הרעים מהבית ספר.
חוץ מזה שכייס אותו.
אוקיי, יש עוד אנשים רעים בסדרה?
כמעט ואין, וזה מסר מאוד בעייתי בעיניי.
כן, אתה יכול ללכת בעולם, יש אנשים נחמדים, אתה, הוא יביא לך לחם, אתה תשאל אנשים איך מגיעים, והם יתנו לך.
והם יעזרו כן. לך. ייי. העולם לא עובד ככה, ילדים. אם יש ילדים ששומעים את הפודקאסט הזה, קודם כל מה אתם עושים פה? דבר שני, אל תאמינו לזה שבעולם אין אנשים רעים. מומינים עשו את זה נהדר. במומינים יש הרבה דמויות שהן רעות. בפינוקיו יש המון דמויות שהן רעות.
פינוקיו לא עשו את זה נהדר בשום צורה, הם לא עשו שום דבר
לא,
נהדר.
לא, פינוקיו לדעתי. היה מזעזע. אבל הם הסבירו לילדים שהעולם הוא מקום מסוכן. כשאני הייתי ילד, היה את השדיר שמיועד לילדים בטלוויזיה החינוכית, שקראו לו פשוט אמרו לא. ומה זה הדבר הזה? רואים ילדים בכל מיני סיטואציות שמבוגרים באים אליהם ואומרים לו, ילד, רוצה לבוא לאכול תגלידה, אני אקנה לך. והוא עוצר לידו ככה ברכב, והוא נראה שיידי בטירוף, והילד עושה,
אני מאוד אוהב גלידה, אבל אני לא יודע.
ואז יש איזה פרפר, שהוא הדמות החינוכית, שאומר לו, פשוט אמרו לא. זה תמיד הסיטואציה בסוף הפרק. אל תגיד שאתה בא עם בן אדם זר שאתה לא מכיר. ובמרקו...
ומרקו זה בדיוק ההפך בעצם.
מרקו הורס את פשוט אמרו לא. מרקו זה פשוט אמרו כן. לכל בן אדם זר שמציע לכם עזרה, תקפצו על כל קרקרה, ותיכנסו לבית של כל אדם זר, כי כל אחד ירצה לעזור לכם למצוא את אמא שלכם, ואף אחד לא ירצה להסב לכם שום דבר רע אף פעם. אז הכל בסדר, ילדים. תסתובבו לכם בעולם הגדול, ושום דבר לא יפגע בכם. וזה מסר שהוא מאוד בעייתי. וזה משהו שאני יכול להבין אך ורק בתור מבוגר, כי בתור ילד זה נראה לי הגיוני, שהאנשים הם פשוט טובים מטבעם, ומעט מאוד אנשים הם רעים. כשמרקו מוצא את אימא שלו, אתה כבר לא מאמין שזה קורה. אני חשבתי שהוא יתעורר וזה יהיה חלום או משהו.
אני חשבתי שכשהוא פעמים... יגיע וכבר יתמות, כי בשלב הזה כבר חלס, היא חולה כל כך, והיא... ממה היא חולה אגב מדובר על זה?
לא יודעים.
היא חולה במשהו. היא חולה וצריך לנתח אותה ואז היא תרגיש טוב?
כן. היא חולה במשהו ואי אפשר לנתח אותה בגלל שהיא חולה מדי. ובעצם מה שמאפשר לנתח אותה בסופו של דבר, זה זה שהיא פוגשת את מרקו. עכשיו היא חושבת שהיא בעזיות, מרקו לא מאמין שהוא רואה אותה, וזה סצנה של בכי, כולם בוכים ורועדים ומשקשקים ומתנזלים אחד אל השני.
אני בדיוק חתכתי בצל כשראיתי את זה, ובהחלט בכיתי.
בצל, כן, כן, כן.
בכיתי מהבצל לחלוטין.
כן. אז יפה, זה תזמון מושלם. אריה דרעי היה גאה בך. אז הם בעצם נפגשים ובוכים, לוקח זמן עד שאנה מבינה שזה באמת הבן של המרקו.
עד שהיא מתעוררת בעצם מההזיה שהיא נמצאת בה.
כן, כי זה בטח משהו שהיא חוותה הרבה פעמים, שהיא רואה את מרקו.
כן, כי היא נמצאת באיזו הזיה של חוף ים, ועם המשפחה בחוף, וכולם נהנים.
אז זה מסתדר לה שהיא רואה אותו.
ואז כן, אז כשהיא פותחת עיניים, לא ממש קולטת את זה.
כן. עכשיו, בעצם, הרופאים, בסופו של דבר, אחרי שמנתחים, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה, פוחדים וזה, בסופו של דבר מנתחים, כמובן שאנה ניצלת.
מה זה כמובן? באמצע שם איזה צרכה?
יש שם איזה צרכה שאתה אומר לעצמך, מה קרה שם?
והאחות יוצאת
ומרקו מלבין עוד יותר.
מה קורה? מה קורה?
האחות יוצאת וכאילו רצה, כן? אנחנו מאבדים אותה, אנחנו מאבדים אותה, תביאו את מרקו שיחיה אותה. ובסופו של דבר הם כאילו אומרים, וואי, איך נחזור הביתה? אין לנו גרושים, אין לנו שום כסף, אין לנו גרוש על התחת.
ואנחנו צריכים להחזיר תשלום לרופאים.
לשלם לרופאים ולשלם משכנתה וזה. ואף אחד לא רוצה לקחת מהם כסף.
כולם נחמדים כל הרופא, כך, איזה
הרופא
יופי.
הרופא אומר, אני לא עשיתי שום דבר, מרקו ריפא אותה. כי הוא איש טוב, והוא אף פעם לא רוצה כסף, הוא רוצה להיות איש טוב. והם בעצם מאפשרים להם לחזור, והחזרה היא מין מונטאז' כזה, שפוגשים כל מיני אנשים שמרקו פגש במהלך המסע שלו, שזה צירוף מקרים די מעניין. כן? לפגוש כל מיני אנשים במהלך המסע, בדיוק במקרה כשאתה חוזר. ומרקו אומר להם, שלום, היי, אתם זוכרים אותי? מרקו, מצאת את אמא שלך? ואמא שלו כזה, וואו, כמה אנשים הוא פגש.
אני בתור אמא שלו הייתי מאוד כזה, הם לא פגעו בו, אני מקווה.
כן, ואמא שלו, אני חושב שאמא שלו טיפה יותר עם ראש על הכתפיים מאשר אבא שלו שפשוט שולח אותו לדרך. ובסופו של דבר הם מגיעים לחזרה לאיטליה, והיה משהו ממש יפה כש כשאנה ואבא של מרקו, שכחתי מה השם שלו, פדרו אני חושב,
פדרו.
כשהם מתחבקים, אז פדרו עושה אנה, ואנה עושה אוח. עושה אוח. שזה, זו תגובה לגיטימית, היא לא עושה, היא עושה, ועוד משהו ששמתי לב אליו, ואין לי מושג איך זה צויר, ואיך זה עבר אישור, שטוניו לא מחבק את אימא שלו. טוניו, לא התגעגע לאימא שלו, או לא חשש לה, או לא יודע מה.
לא, טוניו עסוק בלהיות נהג קטר, ו...
טוניו פשוט לוקח את התיק שלה, ואז כבדרך אגב הוא כזה, מה נשמע אימא? מה קורה? ככה מחבק אותה. והם ממשיכים להם לדרכם, וככה בעצם הסדרה נגמרת.
גם הסיום, בתור סיום אנחנו מדברים על זה שהסדרה קצת ארוכה ומפרכת מדי בשביל 52 פרקים. גם הסיום נמרח.
הוא ארוך.
ונמרח. ואז הם יורדים, אני חשבתי, אמא שלו בסדר, הוא מצא את אמא שלו, הם רוצים לחזור הביתה, נגמרת הסדרה. לא, זה לא נגמר שם. זה ממשיך.
אני חשבתי באמת שיש...
הם חוזרים הביתה ברכבת. שם זה נגמר. לא, זה לא נגמר שם. ואז הם חוזרים הביתה בספינה, וזה נגמר שם. לא, זה לא נגמר שם. יש שם עוד מספיק פרידות מרגשות, וכולם פוגשים את כולם.
היינו יכולים פשוט להמשיך עם שקרת החיים של מרקו. אמא של מרקו חזרה הביתה, ומרקו מצא עבודה חדשה, ופותר למחרת.
מרקו עובד בתור נושא דלעים.
אולי מרקו יהפוך להיות מוצא אימהות, או משהו כזה. אני חייב להגיד לגבי הפיתוח הדמות של מרקו, כאילו... לאן הוא בעצם מתקדם בעיצוב של הדמות שלו, כי הוא מתחיל בתור ילד מעונה ומסורק מאוד, ובסוף מכורח האנרציה והזמן והלכלוך שהוא נתקל בהם, הבגדים שלו מתבלים.
הקילומטראז'.
כן, השיער שלו מתבלגן, השיער שלו בתחילה נורא מסורק, ובסוף הוא לא מסורק עד סוף הסדרה, כאילו עבר על הילד הזה משהו, הוא עשה איזשהו תהליך, בחיים. יכול להיות שהשיער של מרקו לעולם לא יחזור להיות מסורק כמו שהוא היה לפני זה, בגלל שהוא בן אדם שראה עולם, הוא איש חדש, הוא לא איש שגר באיזה עיירת חוף באיטליה, אלא הוא...
הוא
בן...
עשה טרק בארגנטינה, הוא וחזר יותר... עם צמה בשיער.
כן, הוא... כזה. בדיוק. הוא ראה יותר ממה שאבא שלו ראה ויראה כל החיים שלו. אבא שלו המרובה, שיושב בבית, ומסליל כבר את כל מסלול החיים שלו, ולא ימין שהבן שלו בעצם... יעשה דבר כל כך מטורף. אני לא, אגב, זה לא היה אמור להיות מעשה כל כך מטורף, זה היה אמור להגיע לארגנטינה, למצוא אותה, כי היא תהיה איפשהו קרוב, וזהו. מרקו פשוט שומע, יש איזה שלב שאומרים לו, כן, זה 60 קילומטר, ואז הוא אומר, אתה חושב שאני אוכל להיות בתוקומן בתוך יומיים? יומיים! ברגל! 30 קילומטר ביום?
וזה עוד אחרי שחבשו לו את הרגל, והרגל שלו פצועה,
את
כל ה-60 קילומטר האלה הוא אמור לעשות כשהוא... מדדה בקושי על רגל אחת, וכואב לי לראות את זה.
כן.
כואב לראות את זה, מדדה ומדדה וממשיך ו... לאן אני צריך ללכת? תעצור שנייה, תרגע.
כן.
אתה תגיע אליה, תעצור כרכרה, אתה גם ככה כאילו נעזר בכל כך הרבה אנשים.
כן, ויש איזה שלב שאומרים לו, תחכה לי פה, בערב אני אסיע אותך לשם. לא, אני פשוט אלך. יש לך טרמפ, תשב קצת, ילד, תשב, תרגע. ו... אני חייב להבין רגע משהו לגבי הדמות של קופיפו.
כן.
בגלל שעד עכשיו היינו סיידקיקים שהיה להם איזשהו תפקיד, הם היו מצפון, הם היו איזשהו מישהו ששומר על הדמות הראשית, אבל קופיפו בעצם לא עושה שום דבר, חוץ מלשמור על מרקו שפוי, ככה אני מרגיש. הוא כאילו, אתה ראית קאסטאווי להתחיל מחדש עם תום הנקס? זה סיפור על תום הנקס שנתקע על אי, והוא מוצא שם כדורף, ואז הוא משתגע, אז הוא מתחיל לדבר על הכדורף הזה. זה קופיפו. קופיפו, קופיפו הוא הווילסון, ככה קוראים לכדורף, קוראים לו ווילסון. אז קופיפו הוא הווילסון של מרקו. הוא מדבר אליו, וקופיפו עושה לו... קולות מוזרים של ציפור. וזה התפקיד של הדמות הזאת של קופיפו. הוא השומר השפיות של מרקו, והוא גם המזכרת של מרקו מהבית. כי... הוא של טוניו.
כן, הוא לא שלו בכלל.
הוא לא שלו, הוא חטף את הקוף הזה, כן? זהו, עכשיו הייתה לנו איזושהי בעיה עם השיר שאנחנו רוצים להשמיע לכם, בגלל שמרקו לא נמצא באלבום. למה מרקו לא נמצא באלבום? למה הלב לא נמצא באלבום? זה שיר כל כך איקוני.
או, למה?
השיר...
ליאור, יש לי שאלה.
כן.
למה בעצם השיר הכל כך איקוני, הלב, מהסדרה מרקו, לא נמצא באלבום?
אני אגיד לך למה. כי אנחנו שחטנו אותו. אנחנו לקחנו את השיר הזה, ואמרנו, טוב, עצוב יותר זה לא יהיה, מרגש יותר זה לא יהיה, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו נשנה את האווירה, אנחנו נעשה פה דחקה. אז הדחקה היא שבעצם הפכנו את המילים המאוד עצובות של השיר לשיר בספרדית, כי מרקו הולך לטייל בארגנטינה, במקום שבו מדברים ספרדית. אבל אנחנו לא יודעים ספרדית. אנחנו יודעים שיש מילים בספרדית שנשמעות מצחיקות כששמים אותם ביחד, וזה מה שעשינו. אז נראה לנו קצת עקום להקליט את מרקו בעברית עכשיו. הרבה אנשים מאוד התעצבנו בגלל הדבר הזה, בגלל ש... זה אמור להיות שיר מרגש, והפכנו אותו למצחיק, אז אנשים בהופעה מגיבים בהמון המון בלבול, רגע, מה זה הדבר הזה? אני צוחק, אני אמור לבכות, אני מבולבל, אני לא יודע מה לעשות, איך להגיב לדבר הזה, אז הם צוחקים, כי הם מבולבלים. אז אנחנו נשמיע לכם את אחת מההופעות שבהם ביצענו את מרקו, ותראו איך אתם מרגישים עם השיר הזה, שהמילים שבו מעבירות מסר מאוד מאוד רציני, אם אתם מדברים ספרדית, אנחנו לא יודעים מה הן אומרות, אבל אנחנו יודעים שזה
מעביר. אנחנו המצאנו אותם בספרדית, אנחנו מקווים שדוברי ספרדית יבינו אותם.
כן. רק נזכיר שסנופקינים מופיעים ומשיקים אלבום במועדון האזור ב-11 למרץ, ואתם מוזמנים לקנות כרטיסים. תקנו את הכרטיסים במקום שבו קונים כרטיסים. אנחנו לא יכולים להצביע, זה פודקאסט, אבל אתם יודעים, יש קישורים, ואם אתם תכתבו סנופקינים במועדון האזור, אתם תמצאו איפה לקנות כרטיסים.
חלס, חלס, תן להקשיב.
אם יישארו, יאללה, תנו, יאללה ביי.
אגב, זו סדרה יפנית על ילד איטלקי שמטייל בארגנטינה, מדובבת לעברית עם שירי המקור ביפנית.
מוזר מאוד.
קורסון, סיסטה קורסון. De plata marco palabra. Por favor, señor. Gracias, señor. De noche, cabrón.
Ay, ay, ay.
Buenos madres. Esta merja aquí. De aquí. Despedido, padre.
Ay, ay, ay,
ay, ay, niño.
Corazón. Esta mar, mi amor de la palabra, la tortuga de aquí, para donde la mer.
Ay, amor. Ay, amor.
Un, dos, tres, cuatro.
¡Hoy!
La problema está mi amor, la salsa arriba.